מרחב פרטי זה משהו שהוא קדוש במערכת יחסים. אם זה עיסוקים אישיים שלכם, לא הכל צריך לעשות עם הבן זוג ולחוות עם הבן זוג. זה בסדר לחוות דברים לבד ולספר לו עליהם אחר כך, או שיהיה חלק מהדבר הזה תוך כדי סיפורים. לא כל החברים שלכם צריכים להיות חברים משותפים. זה בסדר שלשניכם יש חברים שהם לא בהכרח משותפים. אתם יכולים להכיר את הבן זוג או הבת זוג שלכם, אבל תבלו איתם בנפרד. זה בסדר שיש לבן זוג שלכם או לבת זוג שלכם טלפון, שיש לו שם עיסוקים פרטיים, ואם אתם אוהבים וסומכים אחד על השני, זה מספיק. לא צריך לדעת מה קורה בטלפון אחד של השני, גם אם ממש ממש בא לכם. ברוכים הבאים לאינבוקס של מישל, שיחות בלי פילטר בהפקת We Do Podcast, והיום אנחנו שוב איתי. אז כן, אני עדיין ממשיכה להקליט לכם פרקי סולו מהדירה שלי פה בזמן שאני בניו יורק. קודם כל, אני יומיים אחרי שהפרק הראשון של הפרק סולו הראשון שלי עלה, ואני רוצה מה זה להודות לכם, מה זה חיממתם לי את הלב, כי לא ציפיתי שבאמת כל כך תתחברו ותפיקו ערך מוסף ותרצו לשמוע עוד, כי כמו שאמרתי בפרק הראשון ואני גם אגיד היום, מדובר בתובנות שאני חולקת איתכם, בדברים שאני חוויתי, תובנות שלי מהדברים שחוויתי ודרכי פעולה שלי. אני לא מצפה שאף אחד, שמישהו יתחבר לזה, אם אתם מתחברים מצוין, ואם לא, אז לא. הכל קול. אז לא ציפיתי שתתחברו לזה בצורה הזו, אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם שאני מתה עליכם. ולנושא שלנו היום, כנראה שכבר הבנתם את זה מהשם של הפרק ומהתיאור, אבל היום אנחנו הולכים לדבר על כל הנושא של אהבה וזוגיות. בכללי, אם אתם יצא לכם להקשיב לפרקים אחרים בפודקאסט שלי, זה נושא שאני נוגעת בו המון. אהבה, מערכות יחסים, דייטינג, יחסי מין. אני בן אדם גם מאוד רגשי. יש לזה המון מקום בחיים שלי. אני לא מהאנשים האלה שמאמינים שזה או-או. אני מבחינתי בן אדם מאושר ומצליח כביכול. זה גם מישהו שהצליח להשיג את הפן הזה בחיים. את האהבה, את המשפחה בעזרת השם וכל הדברים האלה. וגם כרקדנית סלונים לא עברתי את כל הקטע הזה של, את הפייז הזה של איכס חיידקי בנים. את נמצאת עם בן מגיל 5. את לא תיגעלי ממנו. אז חוויתי מגיל מאוד קטן מה זה בעצם דינמיקה בין בני זוג, גם אם היא לא בהכרח רומנטית. אז אני הולכת בעצם לשתף אתכם בתובנות שחוויתי במהלך החיים שלי, שהיום כבת 22 אני מיישמת. יכול להיות שעוד שנתיים אני אקשיב לפרק הזה ואני אצחק על זה, ויכול להיות שתובנות שלי ישתנו. אז כמו שאמרתי בפרקים הקודמים, אם התחברתם לזה מצוין, אם לא, גם מצוין. וזהו, אז בואו פשוט ניגש לזה. תובנה מספר אחת, יש כזה דבר לאהוב יותר מדי. אם יש משהו שהבנתי מהמערכת היחסים הראשונה שלי, שאל תבין אותי לא נכון, הייתה מצוינת, היה לי בן זוג מאוד אוהב, שבאמת שם סטנדרטים מאוד גבוהים לאלה שבאו אחריו. אבל לאהוב יותר מדי מבחינתי יכול להוביל למצב של חוסר פרטיות, של מתן חוסר ספייס, של רכושניות, ובקיצור, לרעילות במערכת היחסים. אני בעד לתת אהבה אינסופית. אבל תשמרו דברים מסוימים לעצמכם. זה מאוד בריא של הבני זוג, יש דברים מסוימים שנעשים בנפרד. זה לא אומר שאתם אוהבים פחות אחד את השני, אם נגיד אני מתעסקת במשחק, ויש לי חברים שהם לא חברים משותפים של הבן זוג שלי, כמובן שהם מכירים אותו, אבל שאני מבלה איתם, וזה בסדר שלבן זוג שלי יש אותו הדבר. אגב, מה ששכחתי לציין, זה לא רק לגבר ואישה, זה לכל צורות היחסים שקיימות. אז זה קודם כל. אז כמו שהתחלתי להגיד, תשמרו דברים לעצמכם. זה טוב להתגעגע לבן זוג. לאהוב יותר מדי ולרצות להיות כל הזמן ביחד, ולדעת כל הזמן מה הבן זוג או הבת זוג שלכם עושים, או לדעת מה קורה אצלם בטלפון, ממש לא. מרחב פרטי זה משהו שהוא קדוש במערכת יחסים. אם זה עיסוקים אישיים שלכם, לא הכל צריך לעשות עם הבן זוג ולחוות עם הבן זוג, זה בסדר לחוות דברים לבד ולספר לו עליהם אחר כך, או שיהיה חלק מהדבר הזה תוך כדי סיפורים. לא כל החברים שלכם צריכים להיות חברים משותפים, זה בסדר שלשניכם יש חברים שהם לא בהכרח משותפים, אתם יכולים להכיר את הבן זוג או הבת זוג שלכם, אבל תבלו איתם בנפרד. זה בסדר שיש לבן זוג שלכם או לבת זוג שלכם טלפון, שיש לו שם עיסוקים פרטיים, ואם אתם אוהבים וסומכים אחד על השני, זה מספיק. לא צריך לדעת מה קורה בטלפון אחד של השני, גם אם ממש ממש בא לכם. אז זה מבחינתי לא אוהב יותר מדי, ויש כזה דבר, ועדיף להימנע ממנו. שתיים, אהבה זה לא תמיד מספיק. עכשיו, בלי כל קשר, אנחנו הרבה מאוד פעמים מייחסים למערכות יחסים שהטיעון הכי טוב שלנו בשביל להישאר עם בן זוג מסוים, זה אני אוהבת אותו, אני אוהבת אותה. זה לא תמיד מספיק. יכול להיות שאתם נמצאים בשלבים מסוימים בחיים שהם שונים. יכול להיות שאתם לא, יש לכם לא מספיק במשותף בשביל לנהל חיים משותפים. גם אם אתם אוהבים אחד את השני, יש לכם כל כך הרבה חוסר הסכמה בדברים שחשובים לשניכם, שאי אפשר להתבסס רק על האהבה שלכם בשביל להמשיך ולנהל את המערכת יחסים. אז לא משנה כמה תרצו. אהבה זה לא תמיד מספיק, וצריך גורמים נוספים שיבססו ויחזקו את המערכת יחסים שלכם, שאני אגע בזה בהמשך. מה שמוביל אותי לנקודה השלישית שלי, טיימינג הוא מרכיב עיקרי במערכת יחסים. הרבה פעמים אומרים right person, wrong time. קראתם את המפתח אגב? אני מאמינה באמרה הזאת. אני מאמינה שאתה יכול להיות עם בן אדם שאולי אתה אוהב, ועל הנייר מתאים לך, אבל אתם נמצאים בשלבים שונים בחיים שלכם. אם זה שלבים שונים של מוכנות למערכת יחסים. הבן זוג, אחד מהבני זוג שלי, שעוד פעם, בן אדם מקסים, ואני באמת, יש לי עד היום המון מאוד, המון אהבה אליו, ואני בטוחה שזה גם הפוך. אני חושבת שהסיבה שהעיקרית שבסופו של דבר החלטנו להפריד כוחות, ובצורה טובה מאוד יש לומר, זה שפשוט הבנו שכרגע אנחנו בדיוק היינו באמצע השירות הצבאי שלנו, והוא היה קרבי, אני הייתי ג'ובניקית שכבר רטפה אחרי כל החלום של המשחק והתחילה להגשים אותו. היינו בשלבים מאוד שונים בחיים שלנו. אני הייתי הרבה יותר מוכנה לכבר כזה פרטנר שירדוף איתי אחרי באמת החלומות המקצועיים שלי, וככה מישהו שיהיה כבר איתי על הדברים, בוא נקרא ככה, המבוגרים יותר, קריירה, מה עוד, משק בית, כל מיני דברים כאלה. וכשאתה חייל קרבי בצבא, זה פחות מה שהראש שלך נמצא בו, שזה לגיטימי לחלוטין. אז הראשים שלנו במקומות שונים, וזה מאוד משפיע על מערכות יחסים, על הבשלות של המערכת יחסים, על המוכנות להשקיע במערכת יחסים, במיוחד שאני הייתי בבית, התעסקתי בקריירה שלי בעיקר, והבחור היה בצד השני של המדינה, חזר פעם בחודש, וכשהוא היה חוזר הביתה, הוא לא היה רוצה עכשיו להתעסק במה שנקרא בדברים של מבוגרים, הוא היה רוצה להיות ילד שיוצא למסיבות ורואה חברים, וזה בסדר גמור. אני פשוט הייתי במקום אחר, והוא היה במקום אחר, ובסופו של דבר נאלצנו להפריד כוחות. אז טיימינג זה דבר עיקרי בחיים, גם בשלבים מתקדמים יותר. אני חושבת שמעתי את לבנת אורונובסקי מדברת על זה, שהבן זוג שלה גדול ממנה בשמונה שנים, וכולם מאוד שופטים אותם על זה, והיא אמרה, הרי מה זה משנה? הוא נמצא במצב שהעסק שלו במצב X, וגם לי יש עסק במצב X, שנינו כרגע לא רוצים ילדים, שנינו כרגע מספיק מתפרנסים בשביל להיות עצמאים, רוצים לגור ביחד, ת, 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 ת. אנחנו נמצאים באותו שלב, גם אם אני בגיל כזה, והוא בגיל כזה. והיא צדקת לחלוטין. זה לא העניין של הגיל, זה העניין של הטיימינג, ובאיזה שלב אנחנו נמצאים, גם במובן הנפשי, וגם במובן לא יודעת, פיזי, מה אנחנו עושים, כמה אנחנו מרוויחים וכו. ארבע, אם הוא היה רוצה, או היא הייתה רוצה, הוא היה עושה את זה, היא הייתה עושה את זה, זה משפט אמיתי. If he wanted to, he would. קלטתם איך אני הכנסתי לכם שוב פעם את המפתח האמריקאי שלי. אני כן מאמינה במשפט הזה לחלוטין. אני מאמינה שכשאתם נמצאים במערכת יחסים, או דרך, אני לא יודעת אם אתם שומעים את זה, אבל המזגן שלי בדירה מדי פעם משתגע, אני מאוד מקווה שלא. אבל אם כן, זה הרעש. גם אם אתם נמצאים בשלב הזה של הטרום מערכת יחסים, ואתם רוצים להבין אם הבן אדם הזה שמולכם מתאים לכם, זה דבר שכבר אפשר להתחיל לראות לפני שאתם נמצאים במערכת יחסים. גם אם אתם חברים לפני זה, או פשוט סתם מכירים, כשבן אדם באמת חשוב לו מה שאתם אומרים, מה שאתם מרגישים, מה שאתם רוצים, הוא ימצא דרך מה שנקרא to deliver. אם חשוב לך שהוא יהיה בשעה כזו וכזו לא יודעת, לארוחת ערב עם ההורים, והוא מבין שזה חשוב לך, ואגב, הוא חייב להבין שזה חשוב לך, תקשורת, אנחנו גם נגיע לנקודה הזו, והוא מבין שזה חשוב לך, הוא יהיה שם. אם חשוב לכם שהבן זוג ידבר עליכם בצורה א', כי לא נעים לכם שהוא מדבר בצורה ב', אז הוא יעשה את זה, או היא תעשה את זה, כי הוא יודע שזה חשוב לכם. אם הבן זוג או הבן זוג שלכם יודעים שכרגע מה שהכי יעזור לכם בעולם, כי לא יודעת, סתם דוגמה, יש קשיים בעבודה ו... לא יודעת, קשה לך, ובדיוק יש למישהי בקורס האמת שזה קרה לה. היא חיה עם הבן זוג שלה, שואל, איזה מזל שהם לא מבינים עברית, היא חיה עם הבן זוג שלה, והם חיים בדירה שכרגע הוא נשאר לדאוג לה כי היא פה, ובגלל שהיא פה ולא מרוויחה כסף בזמן שהיא לומדת, בדיוק התקלקלה להם המכונת כביסה. הדירה היא בבעלותה, הוא פשוט חי בדירה שלה. הוא יודע שחשוב לה כרגע שלמצוא דרך להרוויח כסף בשביל לתקן את המכונת כביסה. אז מה שהוא עשה, הוא לקח אקסטרה משמרות איפה שהוא עובד, בשביל לתקן את המכונת כביסה, כי זה מה שחשוב כרגע, כי זה מה שחשוב לה. אז עוד פעם, אם הוא היה רוצה, או היא הייתה רוצה, אם היו עושים את זה. מה שמוביל אותי לנקודה הבאה, כמו שאמרתי, חשוב באמת לגרום לבן זוג שלנו להבין, או לבן זוג שלנו להבין שמשהו חשוב לנו. יש הבדל בין לדרוש לבין לתקשר. זה טעות שאני הייתי עושה. אני חייבת להגיד, זה משהו שהייתי חוטאת בו כשהייתי צעירה יותר. יש הבדל בין להגיד, למה אתה לא עושה ככה, או אני חייבת שתעשה ככה, או אני רוצה שתעשה ככה, לבין אני מרגישה הרבה יותר טוב אם אתה מדבר ככה. אני אוהבת כשאתה עושה ככה. לא היה נעים לי כשלא באת לא יודעת, לארוחה הזו, למרות שזה היה חשוב לי. בבקשה, בפעם הבאה, שים לזה לב. במקום... למה לא באת לארוחה הזו? זה עושה לי לא נעים, אני לא מבינה מה הבעיה שלך, או כל מיני דברים כאלה. יש הבדל בין לדרוש ולתקשר, אתם יכולים להגיד אותו דבר, בצורה שונה לחלוטין, וההבדל בהבנה של הפרטנר שלכם, יהיה פלאים. אם אחרי זה באמת, אחרי שהסברתם את עצמכם בצורה נכונה, ראיתם שיש תגובה מהבן זוג שלכם, אגב מדובר בשיחה, זה לא אמרתם לא נעים לי ו... הוא צריך להגיד אמן על הכל, מדובר בשיחה. הוא אומר, בתכלס, השיחה אמורה לה להוביל בסדר, אני אשתדל לפעם הבאה, או אוקיי, לא שמתי לב, או שיחה אחרת, לא משנה, פשוט זה ההבדל בין לתקשר, לצפות פשוט שאת תגידי משהו, או שאתה תגיד משהו, והבן זוג או בן זוג שלכם יגידו אמן. אחרי שבאמת... התבצעה השיחה בצורה נכונה וכביכול אמורה להיות הבנה ואז לא קורה כלום, אז צריך להתחיל לשקול דברים אם מספיק פעמים לא קורה כלום. נקודה הבאה, נקודה מספר 6. בן זוג צריך להיות קודם כל פרטנר. זה משהו שאני חושבת. יש אנשים שיותר מאמינים שבן זוג זה בן זוג, זה אהבה, זה לא בהכרח פרטנריות ו... מה המילה לזה? מה שנקרא חברות, או שיש שם קשר הרבה יותר עמוק מי אני אוהב אותו, אני אוהב אותה, אני נמשכת אליו, אני נמשכת אליו. זה משהו שלמדתי מהקריירה שלי בריקודים סלונים. הזוגיות הסלונית הכי מסגשגת שהייתה לי, הייתה עם פרטנר שהיה גם חבר טוב שלי מחוץ לאימון. מה זה אומר? בעצם אנחנו, הייתה לנו שפה משותפת, יכולנו באמת, היה לנו הומור משותף, יכולנו לדבר על הקשיים שלנו, לא בהכרח רק אלה שבאימון, אבל יכולנו גם לשתף אחד את השני באמת בקשיים שיש לנו כרקדנים, אבל גם אלה שמחוץ לחיים. מה שקרה בבית ספר שעה לפני, או מה שקרה בבית, יכולנו באמת להיות שם, לתמוך אחד בשביל השני. היה לנו מטרות משותפות כבני זוג בריקודים סלונים. אנחנו הסתכלנו באמת לאותה מטרה. זאת הייתה הפרטנרית הכי מוצלחת שלי. אותו דבר קורה בעצם בזוגיות. גם עכשיו, הבן זוג שלי כרגע, זה באמת מישהו שאני מרגישה שהוא הפרטנר שלי. אנחנו צוחקים ביחד מאותם דברים, יש לנו שאיפות מאוד דומות, ואנחנו עוזרים אחד לשני להתקדם כל אחד בקריירה שלו. רון עד לפני כמעט שנה, היה רקדן סלונים, זכה מקום שני בעולם. כל דבר שיכולתי לעשות בשביל לעזור לו להתקדם, אם זה תמיכה נפשית, לא יודעת, להביא לו משהו לאימון, לתמוך בו, אפילו לנסוע לתחרות, להקשיב לקשיים שלו, הייתי עושה. אני כשחקנית, אותו דבר הוא היה עושה. הרעיון של הפודקאסט בא מרון, כשהעליתי בפניו איזשהו רצון לקחת את הקריירה שלי בשלב של היצירת תוכן צעד אחד קדימה, ולא ידעתי מה לעשות. שנינו משתפים אחד את השני בהכל, אנחנו חברים טובים קודם כל, יכול להיות שזה עזר שאנחנו הכרנו 10 שנים לפני, לא שבאמת דיברנו ב10 שנים האלה, אבל בסדר. קודם כל, תהיו פרטנרים אחד של השני. אני חושבת שהאהבה לא באחרונה, אבל האהבה זה מה שמאגד את הכל ביחד, ולא מה שאמור להחזיק את הכל. כי בסופו של דבר, אחרי המון שנים ביחד, אהבה היא הופכת מתשוקה לאהבה חברית, לכבוד, למה שנקרא, הבן אדם שלידך הופך כזה לרע שלך. ואם אין את הפאונדיישן, את הבסיס הזה, שאני מדברת עליו, אני חושבת שמאוד קשה להתקדם אחר כך. גם מה שגרם לי באמת להבין ש אני לא האמנתי במוסד נישואים עד לאחרונה. הבנתי שמוסד נישואים יכול להתקיים, לפחות בעיניי, כשיש לי את כל הדברים האלה, כשיש לי פרטנר לצידי. טוב, נקודה מספר 7. זוגיות זה אף פעם לא 50-50. אני לא מדברת על זה שבמהלך כל הזוגיות, לא יודעת, הבת זוג 60%, הבן זוג 40% או הפוך. לא. אתם בני אדם. לא תמיד אתם תהיה לכם את האנרגיה כל יום בשביל להיות 50% מהזוג שלכם. יכול להיות שעבר עליכם איזשהו יום רע, ואתם לא במצב של להיות 50% כרגע, אתם במצב של להיות 20%. אז הבן זוג צריך לחפר על זה ולהיות ה-80%. אם זה בלעודד אתכם או להיות החזק יותר מביניכם באותו רגע. יום אחרי זה יכול להיות שהבן זוג שלכם יהיה במצב הזה. יכול להיות שהבן זוג שלכם יעבור עליו איזשהו יום רע, יעבור עליו איזשהו משהו שקשה לו מנטלית או אנרגטית, ואתם תצטרכו להיות, בוא נגיד ככה, 70%, וכרגע הוא, יש לו את זה ב-30. המטרה היא שתמיד תשאפו להיות ביחד 100. אבל אף פעם אל תצפו שאתם תמיד תהיו 50-50, לא תמיד, לא יודעת, אם מישהו עושה כלים כל הזמן, זה האחריות שלו, אל תמיד תצפו ממנו לעשות את הכלים, אולי יום אחד, לא יודעת, משהו כואב לו, משהו קשה לו. הלאה. נקודה מספר 8. לסקס צריך 2. ראיתם מה עשיתי עם הריקודים סלונים לטנגו, צריך 2. טוב, הבנתם, אני לא מצחיקה. אני מנסה להיות. למרות שפה בארצות הברית אני חושבת מה זה מצחיקה, שתדעו. הכוונה שלי בלסקס צריך 2. קודם כל, תקשורת. אנחנו כל כך צורכים המון סרטים כמו 50 גוונים ושטויות כאלה, שלא לדבר על הפורנו הזה שכבר אתם יודעים מה הדעה שלי על זה, אם ראיתם פרקים כמו פרק עם שיר טרן או עם שלי ורוד. אבל אנחנו באים באיזושהי ציפייה לסקס, במיוחד אם זה עם פרטנר חדש, שפשוט הכל יקרה מעצמו. והוא ידע מה אנחנו רוצים, ואנחנו נדע מה הם רוצים ואוהבים, והכל יהיה כימיה וזיקוקים. לא. זה לא עובד ככה. לבן זוג שלכם היה פרטנרים לפניכם, שאולי אהבו את ההפך הגמור מכם, ולהפך. ברור שלא תמיד יש כימיה בסקס, חד משמעית, אבל מדי פעם כימיה בסקס מתפספסת, כי אנחנו לא מדברים. כי אנחנו לא אומרים, אני אוהב את זה, אני רוצה את זה, בוא ננסה את זה. אגב, לסקס צריך שניים גם בשביל לתחזק סקס, זאת אומרת, אתם כבר באיזושהי זוגיות שנמשכת תקופה, אתם רוצים לפלפל את הדברים האלה, זה אל תתחילו באמצע החיים לנסות בלי לשאול את הפרטנר שלכם. אתם שניים שם, אתם שניכם צריכים ליהנות מזה. הלאה. אגב, לפני שאני ממשיכה הלאה, בכללי אנחנו דיברנו המון על יחסי מין עם שלי ורוד, שהיא מטפלת מינית בפרק איתה, שנקרא Sex Education כשמו כן הוא, אז זה היה פרק מאוד מלמד ומאוד תורם בכל פן היחסי מין, גם אם זה לא עם בני זוג, פשוט עם פרטנרים, אז אם אתם רוצים עצות נוספות בכל הקשור בתחום, פרק מצוין, לשלי יש המון 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 אינסייטס על כל מיני דברים שאפילו לא חשבתי עליהם. הלאה, נקודה מספר 9, זוגיות באה כשלא מחפשים אותה. עוד פעם, שוב פעם, זה מהניסיון שלי, יכול להיות שאחרים יגידו לכם אחרת. אבל אני שמתי לב שבתקופות שהייתי רווקה, ואני לא יודעת למה, אבל כנראה שאני מנסחת את הדברים של אנשים, נשמע שאני כל הזמן בזוגיות. לא. מה שכן, כשאני נמצאת בזוגיות שהייתי בשלוש מערכות יחסים, אחת נמשכת כרגע ושתיים לפניה, כן, הן ארוכות, אני כן בן אדם כזה, אבל גם יש תקופות ארוכות של כמעט שנה בין כל אחת מהן. בקיצור, בתקופות שאני רווקה, אני שמה לב שכשאני לא מחפשת את זה, כשאני לא רוצה בכלל להיות קרובה לזוגיות, זה תמיד בא. ואני חושבת שזה נובע מאיזושהי אנרגיה. כשאנחנו משדרים איזשהו רוגע, או מה שנקרא, לא איזשהו כזה, ללחוץ על הגוף שלך, להשיג לעצמך משהו, במקרה זה מערכת יחסים, אנחנו משדרים איזה משהו יותר נינוח, פתוח וחיובי לעולם שבחוץ. ואז העולם שבחוץ מחזיר לנו את הטובה הזאת, מה שנקרא. אני חושבת שזה לא קשור רק במערכות יחסים. יש לי המון חברות שאני רואה במסיבות, כשאנחנו יוצאות, שהן מחפשות את התשומת לב הזו. לא בהכרח הגברית, אם הן אוהבות נשים אז נשים. אבל כאילו מרגיש לי שבמיוחד במסיבות זה נהיה קטע כזה, או בברים, או ביציאות, פשוט לחפש את התשומת לב הזו, שיציאות פתאום נועדו בשביל זה. כשאנחנו, ואני שמה לב על אותם חברים וחברות, שכשזה קורה, כשזה בא בכוונה כזו, קודם כל יש משהו בשפת גוף שמראה שאתם מחפשים, זה לא מושך, ובית, אתם פחות נהנים מהסיטואציה, אתם מראים שאתם פחות נהנים מהסיטואציה, ומנמיכים לעצמכם את הסיכויים שבאמת מישהו ייגש בפועל, או שלא יודעת, אם אתם תיגשו, אז משהו יצא. אז בכללי, כשאתם לא מחפשים, כשאתם נינוחים, כשאתם רגועים, הזוגיות, או מה שאתם שואפים אליו, אם זה one night stand, whatever, יבוא. נקודה הבאה, נקודה מספר 10. אהבה עיוורת יכולה להיות קטלנית. עכשיו, רובנו חווים באמת אהבה עיוורת, כשזה אהבה ראשונה, זה נסלח רוב הפעמים, הפעמים שאני חוויתי. אני יודעת גם על חברים של חברים, שזה קצת הלך לנקודות קיצוניות, לא מדברת על הפעמים האלה. אני מדברת על אהבה עיוורת, שאתם רואים רק את הבן זוג, ואתם מתרחקים מכל החברים שלכם, מאבדים אפילו איזה שניים, שלושה, לא רואים כזה את ההורים, whatever it is. כן, זה אהבה עיוורת, זה לא אהבה שתמיד יוצא ממנה דברים טובים, כי בדרך כלל האהבה העיוורת הזאת נגמרת, ואז אתם מתעוררים על החיים שלכם. כשזה אהבה ראשונה, בדרך כלל זה נסלח. כולנו עוברים את זה, לי היה את זה, לחברים שלי היה את זה, ובסופו של דבר מה שנקרא הם חוזרים הביתה. אבל כשאנחנו מתבגרים ויש אהבה עיוורת, וזה משהו שאני מאמינה שאני לא חווה נכון לעכשיו, אבל אני רואה על כמה חברים, האהבה העיוורת שאנחנו מתבגרים יכולה להיות מאוד קטלנית. כשאנחנו מתבגרים יש קריירה, כשאנחנו מתבגרים יש מערכות יחסים שאנחנו צריכים לשמור עליהם, כי ככל שאנחנו גדלים, האפשרויות שלנו למצוא ולהשיג חברים חדשים או כל מיני קשרים חדשים, קטנות. אחרי, בוא נגיד ככה, אוניברסיטה כבר יותר קשה למצוא חברים חדשים, כי המספר מקומות חדשים שאתם נמצאים בהם, שמלאים בקירויות, בוא נגיד ככה, קטנים. אז בגילאים כאלה, אהבה עיוורת יכולה להיות מאוד קטלנית. יש לי חברים, יש לי חבר שהיה כל כך מאוהב, והוא כבר בן 25, שזה גרם לו לפספס ימי עבודה, או לא להיות באותו תפקוד, באותה צורת תפקוד בעבודה, והוא איבד את העבודה שלו. יש לי המון חברים אחרים מכל מיני דוגמאות אחרות. אבל הפואנטה שלי זה שאם יש לכם אנשים בחיים, בדרך כלל גם אנשים מבחוץ מצביעים על אהבה עיוורת. הם אומרים לכם, שומע, אני מרגיש שזה לא טוב, זה לא עושה לך טוב. שים לב, אתה נעלם, או אפילו אם זה נגיד בעבודה, אז הבוס אומר משהו. שימו לב להערות האלה, לפני שזה יהיה מאוחר מדי. כי אז התוצאות וההשלכות יכולות להיות מאוד קטלניות. ונקודה מספר 11, זה משגע אותי שהיה לי 11 דברים להגיד, באמת ניסיתי להגיד את זה לעשרה, אבל אנחנו לא מדברים רק על זוגיות ורק על אהבה כלפי מישהו אחר, אלא גם על אהבה עצמית. וזה משהו שהבנתי. המילים אגואיסטיות ואהבה עצמית הן לא אחיות, אבל הן כן בנות דודות מדרגה שנייה. מה זה אומר? זה קצת, אני מחזירה אותנו להתחלה, שאנחנו צריכים מה שנקרא לשמור על ספייס ולא יודעת, לתקשר עם הבני זוג שלנו לגבי דברים שחשובים לנו. כל הדברים האלה נובעים קודם כל מרצון. וזה הרצון האישי שלנו, שנובע מאהבה עצמית אלינו. יש אנשים שאני מכירה בחיים שלי, וגם אני הייתי כזאת כשהייתי יותר צעירה, לא היה לי מספיק אהבה עצמית לחשוב שמגיע לי א', ב' וג', ומראש לא הייתי משמיעה את ה... לא יודעת, חששות או רצונות האלה בפני בני זוג שלי. אגב, זה לא רק בפני בני זוג, גם בפני חברים, בפני אנשים שמקיפים אותך בסביבה מסוימת שאתה צריך ממנה משהו שאתה לא חושב שמגיע לך. והאהבה עצמית, אנחנו הרבה פעמים חושבים שמה שנקרא להתעקש על משהו שחשוב לנו זה אגואיסטי. לא תמיד, אבל מדי פעם כן. מדי פעם זה אגואיסטי טוב. מדי פעם יש דברים שמגיעים לכם שחשובים לכם ואתם חושבים שזה מגיע לכם, ואתם חושבים שרק ככה אתם תוכלו מה שנקרא להשיג את ה-100% שלכם, אם זה במערכת יחסים, אם זה בחיים שלכם, אם זה בשביל לקום עם חיוך על הבוקר, אז באמת תתעקשו על זה. זה לא הופך אתכם לאגואיסטים, זה הופך אתכם לאנשים שגם יודעים לאהוב את עצמם. ואני יודעת שאמורים את המשפט הזה הרבה, אבל אני כן מאמינה בזה. קודם כל, תאהבו את עצמכם ורק אז תאהבו מישהו אחר. אם הוא יראה שאתם לא אוהבים את עצמכם, או היא תראה שאתם לא אוהבים את עצמכם, הם יתייחסו לכם בדיוק בצורה שאתם מתייחסים על עצמכם. אז גם אם מדי פעם מרגיש לכם שמשהו קצת אגואיסטי, סבבה, אז שירגיש. טוב, אני חושבת שאני סיכמתי כל מה שרציתי להגיד בצורה הכי באמת טובה שיכולתי, ואני מאוד שלמה עם זה, וזה באמת הגישה שלי שאני דוגלת בה. כמובן, עוד פעם, לפני 3 שנים יכול להיות שהיו פה תובנות שלא היו. יכול להיות שהיו פה דברים אחרים. יכול להיות שאני אעשה פרק כזה עוד 2 ונראה מה יש לי להגיד. אז אם באמת התחברתם, אני שמחה בטירוף, ואם לא התחברתם, אני שמחה בטירוף שהקשבתם עד לפה, וככה, מה שנקרא, הייתם פתוחים לרעיון. אבל אם באמת הפקתם מזה ערך מוסף, אהבתם, התחברתם, אז כמובן תעשו לייק ושיתוף ותעקבו בפרקים הבאים. וזהו, אני חוזרת לחיים שלי פה בבית ספר המשחק שלי בניו יורק. ואנחנו נתראה איתכם בפרקים הבאים. נשיקות ואוהבת אתכם המון, ככה, בסימן הפרק. יאללה.